בספירת העומר, הלילה זה הלילה השישי שבשבוע השני. כבר הזכרנו בפעמים קודמות שבעה שבועות, אומר האריז"ל, מכוונים כנגד שבעה ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. ובכל שבוע השבעה ימים עצמם מתחלקים גם כן בפרטות. לפי הסדר הזה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. לפי ההסבר הפשוט בכוונתו, הלילה אנחנו נמצאים ביסוד שבגבורה. עניין היסוד, כפי שמבואר בכתבי האריז"ל, זה כל העניינים של הקדושה, שמירת הקדושה. אם זה התרחקות מכל עניינים של פריצות וכיעור, ואם זה העניינים של שמירת הלכות טהרת המשפחה וכל ההנהגות שבהם. אז נדבר בלי נדר קצת הלילה בעניינים האלה. בספר תהילים בהלל, קראנו בשבעת ימי הפסח כל יום את ההלל, אז כתוב, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס, הירדן נסוב לאחור, הערים רקדו חיילים גבעות כבני צאן, מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור. שואלים חז"ל בכמה מקומות, למה השתמש הפסוק בלשון הים רע וינוס, היה צריך לכאורה להיות כתוב הים רע ויבקע, כמו שכתוב בפרשת בו, ויבקעו המים, לא כתוב בפרשת בו, וינוסו המים. נפתח בחומש. פרשת בו. פרשת בשלח, ראיתי. קראנו את זה בשביל של פסח, את קריאת ים סוף. אז כתוב שמה. ויאמר אדוני משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. ואתה ערם את בתך ונטה את ידך על הים ובקעהו. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. הפסוק מתחדש בלשון בקיעה ובקעהו, כך בהמשך, ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם ויכבדה בפרעה וכל חילו ברכבו ופרשיו, וידעו מצרים כי אני אדוני ויכבדי בפרעה ברכבו ופרשיו, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך והערת הלילה, ולא קרב זה לזה כל הלילה. וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, וישים את הים לחרבה, ויבקעו המים. אז איך משתמש הפסוק בלשון? וישים את הים לחרבה, ויבקעו המים. ואז, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. הלשון ניסה, כתוב שמה, רק לגבי מצרים. בהמשך כתוב, וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה ורכבו ופרשיו אל תוך הים. ויהי באשמורת הבוקר וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהום את מחנה מצרים. ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי אדוני נלחם להם במצרים. אז מצרים אמרו אנוסה. ויאמר אדוני אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו. ויית משה את ידו על הים, וישו בים לזאת בוקר לאיתנו, ומצרים נסים לקראתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים, וישובו המים וחסו את הרכב ובית הפרשים, לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אז זה הפסוקים שבהם מתואר קריאת ים סוף ומעבר בני ישראל בתוכו, בפרשת בשלח, בפרק י' מפסוק תתוו ועד סוף פסוק כ"ח, 14 פסוקים ועד סוף פסוק כ"ט, 15 פסוקים שבהם מתואר בקיעת הים ומעבר בני ישראל בתוכו, וכל הבלגן שעבר על מצרים שם, עד שמצרים טבעו שמה. אחרי זה בשירת הים, חוזרו, שוב פעם כתוב על העניינים האלו, אבל עיקר המעשה הזה כתוב בפסוקים שבפרק י' ד' מפסוק ט' ועד פסוק כ"ט. 15 פסוקים. אז על הים, איך משתמש שם פסוק? בלשון בקיעה. גם כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, הוא נטה את ידך על הים ובקעהו. וגם בפועל כשזה קרה, כתוב בסוף פסוק כ"א, וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. ניסה, לשון ניסה לנוס, זה כתוב שם על המצרים. פעמיים, פעם אחת שהם אמרו, ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם במצרים. פעם שנייה שכתוב, ומצרים, וישו בים לפנות בוקר לתנור, מצרים נסים לקראתו. ואילו בתהילים בפרק י"ד בהלל, פעמיים כתוב על הים לשון ניסה. הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. מה לך הים כי תנוס, הירדן יסוב לאחור. שואלים חז"ל, למה כתוב לשון ניסה, לנוס זה לברוח, ממי הוא ברח? אומרים חז"ל, זה בא ללמד אותנו, בזכות מה היה קריאת ים סוף. המקום שבו כתוב הכי הרבה פעמים ניסה, לשון של לנוס בתורה, זה בפרשת וישב. כשאשת פוטיפר ניסתה להכשיל את יוסף הצדיק, והוא סירב לה, זה היה ניסיון קשה מאוד, למה? כי היא אימה עליו ופיתתה אותו לשני הצדדים. מצד אחד היא פיתתה אותו שאם הוא יסכים לה, היא תיתן לו כל טוב שבעולם והיא תשמור את העניין בסוד. מצד שני, היא אימה עליו שאם הוא לא ישמע לה, אז היא גם תכפיש אותו שזה כן היה, וגם תעשה לו צרות צרורות כמו שהיא שמה אותו בכלא ליותר מ-10 שנים. והיא אימה עליו גם להרוג אותו. ובכל אופן יוסף הצדיק בשום אופן לא הסכים. ושם כתוב כמה פעמים את הלשון ניסה. בפרק ל"ט, פרשת חומש בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ט, פסוק י"ב, כתוב: ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. פסוק שחריו: ויכיר אותה כעזב בגדו בידה, וינוס החוצה. אחרי זה עוד בהמשך: ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה. ושוב פעם בפסוק י"ח: ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. ארבעה פעמים כתוב את הלשון וינוס על יוסף. בפסוק י"ב, בפסוק י"ג, בפסוק ט"ו ובפסוק י"ח, ארבעה פעמים כתוב שם וינוס החוצה. אומרים חז"ל, מה ראה הים ונס? ראה ארונו של יוסף. הפסוק בספר תהילים משתמש פעמיים בלשון, הים ראה וינוס, מה לך הים כי תנוס? שהוא ניסה לומר, בזכות מה היה קריאת ים סוף? בזכות שיוסף הצדיק עמד בניסיון, היה חזק לעמוד בניסיון ולא נכשל. וכתוב בתיקוני זוהר בלשון חריף מאוד, אם חס וחלילה הוא לא היה עומד בניסיון והיה נכשל, כל עם ישראל היו טובעים בים סוף. יש פסוק שכתוב, בני יעקב ויוסף סלע. אומרים חז"ל, שלמה נקראים כל עם ישראל בני יוסף? כמו שבני, בלי שלמה בני יעקב, כל עם ישראל צאצאים של יעקב אבינו, אבל לא כולם צאצאים של יוסף. היה 12 שבטים, כל אחד הוא צאצא של השבט שלו. תהילים פרק ע"ז פסוק ד"ז. כתוב, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. אומרת על זה הגמרא, במסכת סנהדרין דף י"ט עמוד ב', פרק שני דף י"ט עמוד ב', אומרת הגמרא ככה: אמר רבי אלעזר, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע, וכי יוסף ילד, והלא יעקב ילד. הרי לא כל השבטים צאצאים של יוסף, רק של יעקב אבינו. אלא יעקב ילד ויוסף חלקל, זאת אומרת, הוא פרנס אותם במשך תקופת הרעב במצרים. לפיכך נקראו על שמו. ללמד לך שכל המגדל בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. זה שהוא פרנס אותם, זה עכשיו כאילו ילד אותם. אבל יש עוד פירוש, זה הפירוש שמסבירה הגמרא בסנהדרין דף י"ט עמוד ב'. אבל יש עוד פירוש בזה, שכיוון שהם ניצלו ממוות בטביעה בים סוף, על ידי זה שהזכות של יוסף הצדיק שעמדה להם, אז כיוון שכך, הם נקראים כולם בני יוסף. גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. ולכן הפסוק אומר את זה במקום שמדובר על גאלת בזרוע עמך, שזה מדבר שם על קריאת ים סוף, הפסוק שהרב כתוב, ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים יחיו, אף ירגזו תאומות. אומר רש"י, מתי ראו חמיים רבים כשנגלית על הים? אז הפסוק שם בתהילים פרק ע"ז, בפסוק ט"ז, מדבר על קריאת ים סוף, לכן הם נקראים בני יעקב ויוסף סלע. זה פסוק אחרי פסוק. גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע, ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים, יכילו, אף ירגזו תאומות. ואפשר לחבר את שני הפירושים ביחד. זה שהם נקרא, כיוון שהם היו נחשבים לצאצאים של יוסף על ידי זה שהוא פרנס אותם, את אבותיהם, אז זה נתן יותר כוח שהזכות של יוסף ששמר את עצמו מעבירה, יעזור להם. השפע הרוחני שלו התחבר איתם על ידי זה שהוא פרנס אותם, אז הזכות שלו עזרה להציל אותם בקריאת ים סוף. מה אנחנו רואים מכאן? איך הזכות של אדם יחידי ששומר את עצמו מעבירה, יכול לעזור לכל עם ישראל. היה מרחק גדול בשנים בין זה לזה. הרי בני ישראל כשירדו למצרים כשירדו למצרים, הם היו שם 210 שנים. והניסיונות של יוסף במצרים היה לפני שבני ישראל ירדו לשם. אז היה מרחק של למעלה מ-200 שנה בין המעשה הזה של יוסף לבין קריאת ים סוף. הזכות הזאת הייתה שמורה בשמיים. כל אחד ששומר את עצמו בקדושה, מי יודע כמה נפשות הוא מציל בזה בעם ישראל? בביאור הגר"א לתיקוני זוהר הוא כותב, הרי יוסף אנחנו רואים שזכה למנוחה. הוא אומר, בזכות מה הוא זכה למנוחה? בזכות שהוא שמר את עצמו מעבירה. הוא אומר, זה מלמד אותנו שכל אחד ששומר את עצמו בקדושה, יזכה למלכות. אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא יזכה למלוך על המוני מלאכים. כתוב בפרשת בראשית על חנוך הצדיק, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, אומרים חז"ל, מובא בתוספות במסכת יבמות דף ט"ז עמוד ב', שהוא נכנס חי לשמיים, לגן עדן, כמו אליהו הנביא. אז כתוב שהוא נהיה שם מושל על מלאכים רבים מאוד מאוד. אומר הגר"א גם כן, כי כיוון שהוא שמר את עצמו בקדושה, בדור שהיה פרוץ, כמו שכתוב בסוף פרשת בראשית, על הפריצות שלצערנו הייתה באותו דור אצל חלק מהדור. אותה תקופה, זה לא בדיוק אותו דור, אותה תקופה. הכוח שהקדושה עוזרת אי אפשר לתאר. יש עוד דבר מבואר בגמרא במסכת יומא, הגמרא אומרת ומזיין עמוד א' במסכת יומא, אומרת הגמרא. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, הוא היה כהן גדול. פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, ונצעק צינור מפיו על בגדיו. ונכנס לשבב אחי ושמש תחתיו, וראתה עימן שני כהנים גדולים ביום אחד. ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, והוא מצא וסיפר עוד על רבי ישמעאל בן קמחית, והוא מצא וסיפר עוד על רבי ישמעאל בן קמחית, אחיו ושמש תחתיו, ראתה עימן שני כהנים גדולים ביום אחד. תנו רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית, היה אישה צדקת בשם קמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, ימי לא ראו קורות ביתי כלאי שערי. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. מבואר בירושלמי שבכל מקום הזכות העיקרית שעזרה להם, שעזרה לה לזכות לזה, זה העניינים של צניעות. וכך המשנה ברורה מביא את זה בשם התלמוד ירושלמי, שבזכות הצניעות שלה היא זכתה ששבע בנים שלה היו כהנים גדולים. יש מכנה משותף בין שני הסיפורים האלו. מה המכנה המשותף? בסיפור שדיברנו עם יוסף הצדיק בקריאת ים סוף אנחנו רואים שזכות של אדם אחד ששמר את עצמו מקדושה עזרה לכל עם ישראל כולו. פה בסיפור עם קמחית שזכתה ששבע בנים שלה היו כהנים גדולים, כהן גדול זה לא סתם עניין שזה תפקיד של שררה מכובד. הכהן גדול עושה את הכפרה ביום הכיפורים על כל עם ישראל. כמו שכתוב בפרשת אחרמות, בפרק ד' זין, פסוק ד' זין, ופסוק י' זין, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיה בכל חטאותם, וכן יעשה לו אל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם, ופסוק י' זין, וכל אדם לא יהיה בו אל מועד בבואו לכפר בכל שעציתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. הכהן גדול מכפר ביום הכיפורים על כל עם ישראל כולו. וכך בהמשך, בפסוק י"ט, ויעיזה עליו מן אדם באצבעו שבע פעמים ותיארו וקידשו מטומאות בני ישראל. אחרי זה בפסוק כ"א, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם וכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדברה. ונשא הסר אליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה ושילח את הסרים במדבר. רואה פה הפסוקים כמה פעמים שהכהן גדול שעושה את סדר העבודת כהן גדול ביום הכיפורים מכפר עם כל עם ישראל כולו. והיא זכתה ששבע בנים שלה היו כהנים גדולים על ידי הזהירות שלה בצניעות. אנחנו שוב רואים את זה שזהירות בצניעות של אישה אחת בודדת מועיל עבור כל עם ישראל כולו. האמת שכל מצווה שאדם עושה פועלת על כל היקום כולו. כתוב בספר נשם שבו והחלמה מהסבא של הרב אלישיב, שכל מצווה שאדם עושה פועלת על כל היקום. כל עבירה שיהודי נכשל חס וחלילה, זה פועל בכל היקום כולו. אתה הולך ברחוב, אתה רואה ציפורים, אתה רואה אבנים, כל ציפור וכל אבן הושפעה מכל מצווה שעשית בחיים. כל פעם שלמדת תורה, כל פעם שהתפללת, כל פעם שנזהרת מאיזה עבירה, בין אדם לעקום, בין אדם לחברו, כל דבר הם הושפעו. ואם חס וחלילה אדם נכשל בעבירה, דיבר לשון הרע, עשה איזה עבירה שהיא, אכל משהו לא כשר, זה משפיע על כל היקום כולו, וגם על כל המלאכים, על כל העולמות העליונים, רק לא על השם יתברך עצמו שבו אי אפשר לעשות שינוי. יש דבר שעל פי דבריו יש להסביר. הגמרא במסכת ראש השנה, מסכת מועד קטן, גמרא במסכת מועד קטן דף כ"ה עמוד ב', מספרת על כמה ניסים ונפלאות שהיו בשעה שנפטרו תנאים ואמוראים. אומרת הגמרא מתחילה, הסיפור הראשון, יש עוד תשובה, אבל מקבוצת הסיפורים הזאת שבדף כ"ה סוף עמוד ב', זה הסיפור הראשון. כי נח נפשי דרבי אבאו, כשהאמורא רבי אבאו נפטר, אחיתו עמודי דקיסרי מאיה. דהיינו, עמודי אבן שהיו בעיר קיסרי, הורידו מים. זאת אומרת, בוכים, המשמעות של זה שהם בוכים. זה דבר פלא שעמודים של אבן פתאום מתחילים להוריד מים, להוריד דמעות. סיפור שני, דרבי יוסי, כשנפטר רבי יוסי, שפעו מרזבי דציפורי דמה. המרזבים שבהם יורד המים של הגשם, פתאום התחילו להוריד דם. זה מראה על הצער שהיה בשמיים. כשנפטר, כי נחנף שדרבי יעקב, התחמיו כוכבי בימאמה. כוכבים רואים בלילה, ביום לא רואים את הכוכבים. פתאום ראו כוכבים באמצע היום. אומר רש"י שהשתנה העולם מרוב צער. כשנפטר רבי יאסי, יעקרו כל אילניה, אילנות נעקרו. כשנפטר רבי חייא, נחיתו כיפי דנורא מרקיעא, אבנים של אש ירדו מהשמיים. כשנפטר מנחם ברבי יוסי, השתאו צלמניה והבו למחלציה. הפרצוף של הצלמים של הגויים, הם היו עושים פסלים, הפרצוף שלהם נראה.